בבא קמא, דף נ"ט, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ח עמוד ב', שורה 18 מלמטה, מספרת הגמרא, הוא גברא, איזה אחד, דקץ קשבא מחברי, קרת עץ דקל של חברו. עתה לקמי דריש גלותא, בא לפני ראש הגולה לדין תורה. אז ראש הגולה אמר לי, אמר למזיק, אני בעצמי ראיתי את הדקל שאתה קראתת, לדידי חזי לי, ותלתה, תלתה, בקינה אבוקיימי, היו שם שלושה עצי דקל במקום אחד, ואתה קראתת אחד מהם, שליש מהשלושה, תשלם שליש. כל השלושה אבושבו היו שווים 100 זוזים. זיל לך, תשלם שליש, אב לי, תלתין ותלתה וטילתה, 33 זוז ועוד שליש. אמר המזיק, גבי ריש גלותא דדאין דינא דפרסאה, למה לי? לפני ראש הגולה שדן דין לפי הפרסים, למה אני אבוא לדין? מה הכוונה? רש"י כותב, דינא דפרסאה שאינו דין תורה. בפשטות נראה שזה הכוונה הדין של הגויים הפרסים. נראה לבאר על פי מה שהגמרא מביאה בסוף הסוגיה, שלהלכה פסקו כמו ראש הגולה בדקל פרסי. אז ייתכן שהוויכוח כאן היה שאותו אחד היה סבור שהפסק הלכה של ראש הגולה מתאים לדקלים פרסיים. הוא דן אותו דין כאילו שהעץ דקל הזה הוא דקל פרסי, דקל מאוד משובח ששמים אותו בפני עצמו. זאת אומרת, כמה הוא שווה? שלושה דקלים 100 זוז, אז דקל אחד 33 ושליש. אבל בשאר דקלים פוסקים הלכה כמו רב נחמן, כמו שנראה מיד. עתה לקמי דרב נחמן, הלך לדון בפני רב נחמן. ייתכן שרב נחמן זה חתנו של אותו ראש הגולה. ידוע שרב נחמן היה חתן של ראש הגולה. אמר לי, אז רב נחמן פסק, מעריכים את הדקל שנקצץ ב-60 דקלים כמותו. זאת אומרת, מעריכים כמה שווים 60 דקלים, ושישית הוא ישלם, שזה יוצא פחות. אמר לי רבא, אז רבא טען לפני רב נחמן, אם חכמים אמרו להקל על המזיק בנזקי ממונו כשבהמתו הזיקה, שמעריכים את הנזק ב-60, יאמרו שמעריכים כך גם בנזקי גופו, שהוא בעצמו קצץ את הדקל? אמר לי אביי לרבא, בנזקי גופו, מהי דעתיך? למה אתה חושב שמחמירים יותר ולא מעריכים ביחס ל-60 את התשלום של הנזק? דתניא, כי מצאנו ברייתא, המשחית מבקיר כרמו של חברו כשבכרם הפירות היו בראשית פריחתם, כשהם סמדר, אז רואים את הכרם, רואים אותו כמה הייתה יפה קודם לכן, לפני הנזק, וכמה היא יפה לאחר מכן. ואת ההפרש הוא צריך לשלם, ואילו ב-60 לא קטן, לא כתוב כאן שצריך להעריך את זה ביחס ל-60 כרמים. אתה רואה שכשאדם השחית לא משערים ב-60? ורק לגבי בהמה? זה לא ראיה. כי את אותו לשון מצאנו ברייתא גם לגבי בהמתו, לשון דומה מאוד. עתו גבי בהמתו נמי מילותניה כי היגבנה, וכי לא שנינו באותו אופן אצל בהמה שהזיקה. דתניה ברייתא. בהמה ששברה, קטמה, אילן צעיר, נטייה. רבי יוסי אומר, היו בירושלים שני דיינים שהיו קובעים דיני כנסות, סכומים קצובים לתשלומים. במסכת כתובות דף קופאי כתוב שהיו שלושה, אדמון בן גדאי, חנן המצרי וחנן בן אבשלום. יש מוסיפים גם את נחום עמדי. הם היו נקראים גוזרי גזרות דייני גזרות שהיו בירושלים. לפי דעתם, הם כנסו כנס ואמרו, נטיעה, אם היא בת שנתה בשנה הראשונה, מי ששבר משלם שתי כסף. נטיעה בת שתי שנים, ארבעה כסף. זה לגבי אם היא קטמה את הנטיעה. אם הבהמה אכלה תבואה בתחילת גדילתה, שזה נקרא חזיז, דעת רבי יוסי הגלילי, הוא אומר, ממתינים לשאר התבואה שתבשיל, ולפי מה ששאר התבואה יהיה שווה בזמן הקציר, מעריכים את התבואה שהיא אכלה כעת, נידון במשויר שבו, נידון במה שנשאר שלא קצרו, איך הוא יהיה שווה כשהוא יהיה בשל, וכמה שהוא יהיה שווה, יצטרכו לשלם על החזיז שהבהמה אכלה לפני שהחזיז הבשיל. זאת אומרת, רבי יוסי הגלילי מחמיר שעל אף שהבהמה אכלה את התבואה, כשעדיין לא בשלה, ישלמו כמה היא הייתה שווה אילו לא היו אוכלים את החזיז, והוא היה גדל ובשל. אבל רבי יוסי הגלילי אומר שלפי מה מעריכים את זה? לפי שאר התבואה שהיא כן תבשיל, נראה כמה היא שווה, ואז נדע להעריך כמה הבעל הבהמה צריך לשלם. וחכמים אומרים, רואים את השדה עם התבואה לפי שוויה כפי שהיא עכשיו, כמה הייתה יפה לפני הנזק וכמה היא יפה כעת לאחר שאכלה, והוא רק ישלם את ההפרש. לא כתוב כאן שצריך להעריך את זה בפי 60. אתה רואה שאף על פי שזה לא כתוב, וכאן מדברים על בהמה, נראה בהמשך שהבאי מוכיח שמדובר פה שמעריכים ב-60, כמו שכבר ראינו בדף נונחת בהרחבה, איך משערים שבהמה מזיקה את מה שהזיקה. אז גם לגבי כשאדם מזיק, טוען הבאיה, אפילו שלא כתוב מפורש שמשערים ב-60, הכוונה שמשערים ב-60. זה מה שהבאיה יוכיח בהמשך. בכל אופן אנחנו ממשיכים את הברייתא. אם הבהמה אכלה, כמו במקרה הקודם שדיברנו על תבואה, כאן מדברים על ענבים, שהם עדיין סמדר בתחילת גדילתם. רבי יהושע אומר דעה שדומה מאוד לדברי רבי יוסי הגלילי. רואים, מעריכים את הענבים שנאכלו, כאילו הן ענבים שהבשילו כל צורכם ועומדות כבר להיבצר, להיכתף. ולפי זה יש עליהם. וחכמים אומרים, רואים את הקרקע עם הענבים כשהם סמדר, כמה הייתה יפה קודם הנזק וכמה יפה עכשיו לאחר הנזק ומשלם את ההפרש. אז גם כאן רואים שחכמים לא אומרים שמשארים ב-60. גם מכאן אפשר להוכיח את ההוכחה של הבאיה, שאף פי שזה לא כתוב, זה הכוונה. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון בר יוחאי, במה דברים אמורים שמעריכים את הנזק לפי מה שהקרקע שווה כעת פחות, בזמן שהבהמה אכלה, זמורות גפנים, לולבי גפנים, או ענפי תאנים, ייחורי תאנים, שעדיין לא יצאו הפירות, אבל אם היא אכלה תאנים שאינם גמורות כל צורכם, שנקראים פגים, או ענבים שלא הבשילו, אבל הפירות ניכרים, שזה נקרא בוסר, רואים אותם כאילו היו ענבים גמורים שהבשילו, ועומדים להיבצר, ומעריכים אותם בפני עצמם. מסיים הבאי את ההוכחה, מכל מקום שנינו בברייתא, קטן עם מיית, וחכמים אומרים, רואים אותן כמה הייתה יפה לפני שהבהמה אכלה, וכמה יפה אחרי שהבהמה אכלה, כמה נחסר מהשדה. ולא כתוב שמעריכים, לא קטן ב-60, אף על פי שמדובר בנזקי בהמתו, שאמרנו שמעריכים ב-60, בדף נ"ח. אלא, מה היית לך למימר? מה יש לך לתרץ? שזה לא כתוב, אבל זה הכוונה ב-60. אך הנמי, גם בברייתא שעוסקת באדם המזיק, הכוונה ששמים את הנזק ב-60. אמר רבי, ראינו שרבי יוסי הגלילי סובר, נידון במשויר שבו. פירוש, אכלה חזיז, תבואה שעדיין לא גדלה כל צורכה, אז איך נדע כמה בעל הבהמה צריך לשלם? ממתינים לתבואה שתגדל, התבואה שנשארה, המשויר שבה, כמה שהם יהיו שווים בשיא גדילתם, לפי זה נדע כמה החזיז הזה היה שווה אם לא הייתה הבהמה אוכלת אותו, ואת התשלום הזה ישלם בעל הבהמה. גם רבי ישמעאל, כמו רבי יוסי הגלילי, הם שניהם אמרו את אותו דבר, דבר אחד, שמעריכים את התבואה שניזוקה, לפי מה שתדע להיות, שאר התבואה שלא ניזוקה. דבריו של רבי יוסי הגלילי לא צריך לחזור, עד האמרן כבר אמרנו, לגבי חזיז, שדנים אותו במשויר שבו. איכן ראינו שכך דעתו של רבי ישמעאל? דתניא ברייתא. התורה אומרת שאדם שולח את בהמותיו לשדה או כרם של חברו, אז מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. הוא הזיק, ישלם ממיטב הקרקעות שלו. יש אדמות משובחות מאוד, נקראות עידית, יש אדמות בינוניות, ויש אדמות פחותות שנקראות זיבורית. כשכתוב מיטב שדהו, שדהו של מי? לפי רבי ישמעאל, של ניזק. ומיטב כרמו, של ניזק, עברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, הוא נותן מהעידית של המזיק. לא בא כתוב אלא לגבות לנזיקים מן העידית, אחרי שנקבע הסכום שהמזיק צריך לשלם, אם הוא בוחר לשלם מקרקעות שברשותו, הוא צריך לתת מהעידית שבקרקעות שלו, של המזיק. וקל וחומר שאם מזיק לנכסי הקדש, ודאי הוא צריך לתת מן העידית, כי הרי דין הקדש חמור מן העדיות, קל וחומר להקדש. רואים שרבי ישמעאל אומר, שצריך לתת מיטב של הניזק בפשטות. מה הכוונה? שכמו שהעמדנו לאל, נותנים, אם יש למזיק קרקעות מאוד משובחות, הניזק אין לו כאלה קרקעות משובחות, אז המזיק יכול להיפטר על ידי שהוא ייתן את הקרקעות המשובחות שיש לניזק, עידית של הניזק. הוא לא צריך לתת את הקרקעות המשובחות שלו שהן יותר עידית. יש עוד אפשרות להסביר מה הכוונה מיטב. את ההסבר שאמר רב אידי ברבין. כאן לא נפרש את דבריו של רבי ישמעאל, לא תימה כמו רב אידי ברבין. דאמר רב אידי ברבין, מיטב שדהו של הניזק הכוונה כגון שהבהמה אכלה, איזה ארוגה? בין הארוגות, שיש ארוגות של פירות משובחים מאוד, ויש של פירות משובחים פחות, ואנחנו לא יודעים, לא ידעינן, אם הארוגה שהבהמה אכלה, היא מהארוגות הכחושות, הווי, שהתבואה שם מועטת והיא שווה מועט, היא שמנה הווי, או שהיא אכלה מהארוגות המשובחות ששוות הרבה. דאמר, קום שלים שמנה במיטב דאי כאשתה, שמחמירים עליו מספק לשלם לפי הארוגה השמנה והיקרה ביותר של הניזק שנמצאת לפנינו, כיוון שייתכן שהזיקה את הארוגה הזאת השמנה. כי אנחנו לא לוקחים מספק. דאחי לא אמרינן, כך כמו דבריו של רבי דבר רבין, אנחנו לא נאמר. מה הטעם? מה הטעם? שהרי הכלל, המוציא מחברו, אתה רוצה להוציא כסף מהמזיק? עליו הראיה. תביא ראיה שהבהמה שלו אכלה מהארוגות המשובחות. אתה לא יכול מספק לחייב אותו. אלא מפרשים את דבריו של רבי ישמעאל בהסבר נוסף. לאל הסברנו שלוקחים מהעידית של הניזק. המזיק יש לו שדות מאוד משובחות ושדות עידית. כמו שהניזק יש לו עידית, לוקחים, משלמים מהקרקע העידית, לא צריכים את הכי טובה של המזיק, אלא באותה רמה של העידית של הניזק. כאן מבאר את הגמרא, לפי דבריו של אביי, שמיטב שדהו מיטב כרמו, מיטב שדהו של הניזק, הכוונה ששמים את הארוגה שאכלו עכשיו, במיטב דלקמי, הסבר חדש ומחודש, ו... בעצם עוד הסבר. מה הכוונה מיטב שדהו? כמו ששדהו תהיה בזמן המיטבי שלה, כשהשדה תסיים את הגדילה. ומה הנינו? כמה זה? כיח דסליק, כמו שזה יהיה שווה בזמן הקציר. בברייתא אמר מר את דבריו של רבי שמעון בן יהודה, שאומר משום רבי שמעון, על הדברים שאמרנו במקרה שהבהמה קלקלה אילנות, פירות, אז מעריכים את הנזק לפי מה שנפחתו דמי הקרקע. אומר על זה רבי שמעון, במה דברים אמורים? בזמן שהיא אכלה ענפים, לולבי גפנים, יחורי תאנים, שהפירות כלל לא יצאו. תדייק מדבריו, אבל אם הבהמה אכלה פירות שכבר התחילו לצאת, סמדר, כבר רואים אותן כאילו היו הענבים עומדות להיכתף, לקטיף, להיבצר. ככה מדויק מדבריו, אבל אם תסתכל בהמשך דבריו, אי מסייפה, שם הוא אומר שרק כשאכלה פגים או בוסר, שהפירות כבר גדלו והם ניכרים, הוא דרואין אותן כאילו היו ענבים עומדות להיבצר. אבל אם הם זה רק בשלב המוקדם יותר, כשהפירות קטנים מאוד, בשלב של סמדר, משמע שעדיין רואים אותן כמה היא יפה כעת, אחרי הנזק, וכמה הייתה יפה לפני, ואת ההפרש המזיק ישלם. אז לכאורה דבריו של רבי שמעון סותרים. תחילת דבריו משמע שכשהפרי הוא בשלב התחלתי של סמדר, זה כמו פירות גמורים. ובהמשך דבריו נראה שזה נחשב כאילו יש כאן רק ענפים. אמר רבינה, תקרוך את דבריו של רבי שמעון יחד ותגרוס כך, תני כך. במה דברים אמורים? ששמים אגב הקרקע, מעריכים כמה הקרקע נחסרה, בזמן שהבהמה אכלה ענפים, לולבי גפנים או איחורי תאנים, אין פירות עדיין. אבל אם כבר יש פירות, אפילו קטנים מאוד, הביא אכלה סמדר, או צריך להוסיף כאן, שסמדר זה חלק מהמשך, מהחלק השני, או פגים, או בוסר, שזה שלב גדול יותר כבר של הפירות, רואים אותן כאילו הענבים עומדות כבר להיבצר, וישלמו את המחיר המלא. שואלת הגמרא, אם ככה, אי הכי, דבריו של רבי שמעון בן יהודה, הם היינו רבי יהושע באותה ברייתא, שגם הוא אומר שסמדר דנים אותו כמו פירות גמורים, וכל שכן פגים ובוסר, כי סמדר זה שלב מוקדם יותר. מה באמת החילוק בין דבריהם? מתרצת הגמרא, איקה ביניו, ההבדל בין רבי שמעון ורבי יהושע, זה כחש גופנה. מה שהעץ של הגפן, כשהיא נותנת פירות, היא קצת נחלשת. אם קוטפים את הפירות לפני שהם מסיימים את גדילתם, אז העץ יש בה יותר כוח, ובעונה הבאה, כשהיא תגדל פירות, היא תוכל לגדל אותם יותר טוב. וכאן הרי הבהמה אכלה מהפירות כשהם היו סמדר. אז הגפן יותר משובחת עכשיו, ובעונה הבאה, כשהיא תוציא פירות, בפירות האלה שתלשו מהכרם לפני שסיימו את גדילתם, היא תוכל אחר כך להצמיח פירות יותר טובים. בזה הוויכוח רבי שמעון ורבי יהושע. אם כשהוא משלם לו כמו פירות גמורים, צריך לקזז ולנקות מהתשלום כמה ששווה הכחש הזה שהניזק הרוויח, או לא. ולא מסיימי. לא ברור מי סובר שמנקים את הרווח הזה ניזק, ומי סובר שלא. אבא אמר, בוודאי שהשיטות בעניין הזה מוגדרות. מסיימי ומסיימי. מצאנו במקום אחר, מן תנא דחייש לכחש גופנה, שהוא מנקה את הפחת של הגפן מהתשלום. וזה דעתו של רבי שמעון בן יהודה היא. דתניא ברייתא בדין מאנס נערה בתולה, שחייב לשלם כמו כל חובל בחברו, את הנזק, מה שמצטערת, את הדמי הרפואה, ואת הימים שהיא שובטת ממלאכה, ואת הבושת שהיא מתביישת. ובנוסף, התורה מחייבת אותו לתת כנס, 50 כסף, לאבי הנערה. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון במנסיה, שצער הוא לא צריך לתת. אונס אינו משלם את הצער לזו שנאנסה. מפני שסופה להצטער תחת בעלה. אז אם כן, רואים שמנקים מן התשלומים כפי מה שעתידה להכחיש. אמרו לו חכמים, לא. כן צריך לשלם צער. אינו דומה ניבלת מרצון לניבלת מאונס. אבל מכל מקום רואים שדעתו של רבי שמעון בן יהודה שמנקים מהתשלומים פחת שעתיד להיות ממילא. אמר אביי, כמו דבריו של רבי שמעון בן יהודה, יש עוד תנאים שסוברים. הנתנאי סוברים כמו רבי שמעון בן יהודה, והם אמרו דבר אחד, שמנקים מהתשלומים כל פחת שעתיד להיות ממילא. דבריו של רבי שמעון בן יהודה, דאמרן, כבר אמרנו שני דברים שהוא אמר, גם לגבי מהנס וגם לגבי כחש עץ הגפן. ומי הם אותם התנאים? הנתנאי מהי היא? דתניא. אדם שהיכה אישה מעוברת ונפלו ילדיה, אז חוץ ממה שהוא משלם את התשלומים כחובל בחברו, אומרת התורה, אנוש יענש, הוא משלם דמי ולדות לבעל, שמין כמה האישה יפה עד שלא תלד וכמה היא יפה משילדה, זה משלמים לבעל. ועל התשלום הזה, אומר רבי יוסי, הוא אומר שמפחיתים מהתשלומים של דמי ולדות שמשלמים לבעל, נקי, מנקי מהתשלומים, דמי מיילדת, דמי חיה. מה שהבעל עתיד ליתן בשכר המיילדת, ונמצא הכל בכלל מדמי ולדות שהוא נותן לבעל, מנקים שכר חיה. רואים שהוא מנקה את הפחת שעתיד להיות ממילא. בן עזאי אומר, נקים מזונות, מפחיתים את מה שהבעל היה צריך להוסיף למזונות אשתו בזמן שהיא מעוברת. עכשיו, רבי יוסי, שהוא המנדה, אמר שמנקים את דמי המיילדת, דמי חיה, כל שכן שהוא סובר שמנקים גם את דמי המזונות. ובן עזאי, שהוא המנדה, אמר שמנקים את דמי המזונות, אבל את דמי המיילדת, נקי חיה, לא. דאבל אמר לי למזיק, איתת עדידי, אשתי פקיחה היא, היא חכמה ויכולה ללדת בעצמה בלי מיילדת, ולא מבעיה חיה, היא לא הייתה צריכה מיילדת, אז תשלם את כל הנזק. מספרת הגמרא, הלכה למעשה בנוגע למקרה שבו אחד קצץ דקל מחברו, והיה ויכוח בין הראש גולה שאמר שצריכים לשלם, היו שם שלושה דקלים ששווים 100 זוז, דקל אחד משלושה זה שליש, תשלם שליש, לבין רב נחמן שאמר שמשארים ב-60. אז רב פאפה ורב אונה בנו של רב יהושע, ברד רב יהושע, פסקו הלכה, אבוד עובדה, כבתי דרב נחמן, העריכו דקל שניזוק ב-60 דקלים. לישנה אחרינה, לפי לשון אחרת, אותם רב פאפה ורב אונה ברד רב יהושע, שמו את הנזק שנעשה לדקלה, לדקל, אגב השטח הקטן של הקרקע שהעץ נטוע בו, אגב קטינה דארה. דהיינו, כמה שווה הקרקע עם הדקל, וכמה הוא שווה בלי הדקל, ואת ההפרש המזיק משלם. במפרשים דנים שנראה פה לפי הלשון הזאת שלא שמים ב-60 אלא שמים את הדקל על גבי הקרקע, וזה שונה מהפסק של ראש הגולה שהעריך את הדקל בפני עצמו. ובספר לחם משנה על הרמב״ם הלכות נזקי ממון הוא כותב שגם לפי הלשון הזאת מעריכים ב-60, אלא שהוסיפו שצריך להעריך את אותם 60 על גבי הקרקע. זה בכל אופן דעת רב פאפה ורב אונה בנו של רב יהושע שמעריכים ב-60, כמו דברי רב נחמן. והלכתה כבתי דרב פאפה ורב אונה ברד רב יהושע, הלכה כמותם שהם פסקו כמו רב נחמן ששמים אגב 60, בדקלה דארמה, בדקל ארמי, שהוא לא כל כך משובח. אז לא שמים אותו בפני עצמו, אלא ב-60. והלכת כבתי דריש גלותה, מתי ההלכה כמו ראש הגולה ששמים את הדקל בפני עצמו? בדיק לפרסה, דקל פרסי חשוב מאוד ושמים אותו בפני עצמו. מספרת הגמרא על החכם בשם אליעזר זעירא, שהוא היה מתאבל על חורבן בית המקדש, והוא היה לובש נעליים שהיו האבלים נוהגים ללבוש, אבסאי מסני אוכמי, נעל נעליים שחורים לרגליו כמנהג האבלים. תוספות מוסיפים שהיו נוהגים בזמנם לנעול נעליים שחורים, אבל הם לא היו לגמרי שחורים, הרצועות היו לבנות, והאבלים היו הולכים עם רצועות שחורות, והוא הלך כמו אבלים כדי לנהוג מנהגי אבלות, וככה הוא הלך, היה עומד באמצע רחוב השוק של נהרדעא, קאי בשוק עד נהרדעא. מצאו אותו אנשי ביתו של ראש הגולה בבבל, אשכחוהו דבי ריש גלותא, ואמרו לי, שאלו אותו, למה אתה נועל נעליים כמו אבלים? מה ישנה הנאי מסעני? וכי הוא, הוא כעת באבלות? הרי הוא הולך בשוק, לא כמו מן הגבלים. אמר להו, אז השיב אליעזר זעירא, אני נוהג אבלות על חורבן ירושלים, כמאביל נא ירושלים. אמרו לי, וכי אתה חשוב לנהוג חומרה יתרה של אבלות על חורבן ירושלים? את חשיבת? וכי אתה אדם חשוב להתאבל לירושלים, להתאבל מנהגי אבלות שאחרים לא נוהגים לנהוג ולעשות חומרה יתרה? סבור, היו אנשי ראש הגולה סבורים שיש כאן יוהרה הווי. יש כאן איזושהי התנשאות שהוא מתנשא על האחרים. עטיו וחבשוהו, לקחו, הכניסו אותו לבית האסורים. אז הוא אמר להם, אמר לו, גברא רבא, אני אדם גדול בתורה, מותר לי להתאבל יותר מאחרים. אמרו לי, אז הם שאלו אותו, מנאי עדינא, איך נוכל לדעת שאתה אדם גדול? אמר לו, אז הוא אמר להם, זה מאוד מאוד פשוט, בואו נדבר בדברי תורה, או אתון באו מנאי מילתא, או אתם תשאלו אותי דבר הלכה ואני אענה לכם, או ענאי באי מנאי חומילתא, או שאני אשאל אתכם שאלה, ולפעמים מהשאלה עצמה אפשר לראות אם האדם הזה הוא תלמיד חכם. אמרו לי, אז אנשי ראש הגולה אמרו לו, תשאל אתה את השאלה, באי את. אז הוא שאל אותם, אמר לו, היי מן דקץ קופרה, אדם קצץ תמרים של חברו, כשהם עדיין היו קופרה, שהם היו עדיין בתחילת גדילתם. כמה הוא משלם? מה הם משלם? אמרו לי, אז הם ענו לו, מה זאת אומרת? שישלם מה שהוא הזיק. משלם דמי קופרה, כמה שהם שווים עכשיו? זאת אומרת, במילים אחרות, שלא ישלם בכלל, כי כעת אף אחד לא מוכן לשלם על זה, אפילו לא פרוטה. שאל אותם אליעזר זעירא, והאהבו תמרי, הם הרי עתידים להבשיל ולהיות תמרים, הערך שלהם יעלה הרבה מאוד, אז הם הפסידו יותר מאשר דמי כופרה. אמרו לי, אז אנשי ראש גלותא אמרו לו, טוב, אז אם ככה, משלם דמי תמרי, שישלם דמי תמרים גמורים. אמר להו, אז שאל אותם אליעזר זעירא, ועליו תמרי שקל מיני, הרי הוא לא הזיק תמרים גמורים, איך אפשר לחייב אותו יותר ממה שהוא הזיק? אמרו לי, אז אנשי ראש הגולה אמרו לו, תאמר אתה, מה ההלכה, אם עלן את? אז אליעזר זעירא אמר להו, שמין ב-60, כמה שווה הקרקע עם 60 דקלים שיש עליהם כופרה, וכמה הקרקע שווה פחות על ידי שקצצו את הכופרה, את ההפרש שהוא יש עליהם. אמרו לי, אז אנשי ראש הגולה שאלו אותו, מי אמר שזה ההלכה? מי אומר כמותך? מן אמר כבטך? אמר לו, אז אליעזר זעירא אמר, שמואל חי, שהוא היה חברו של רב, מגדולי חכמי בבל, ובית דינו קיים, בואו ותשאלו אותו. שדרו כמי דה שמואל, שלחו את השאלה לפני שמואל, אז אמר להו, הוא אמר להם, שפיר כאמר לכו. הוא אמר לכם כדין, באמת שמים ב-60, ואז אנשי ראש הגולה שווקו, שלחו אותו לנפשו, ויכול להתאבל על ירושלים יותר מאחרים. במשנה למדנו את דבריו של רבי שמעון שאומר, שאם הבהמה אכלה פירות שהם כבר בשלים, גמורים, משלמת פירות בשלים, גמורים וכולי, לא שמים כמה הקרקע הייתה שווה עם הפירות, וכמה היא שווה כעת בלי הפירות, והוא ישלם את ההפרש שלה, ישלם כמה שהפירות שווים. מה הייתה? למה סובר כך רבי שמעון ששמים אותם את הפירות בפני עצמם ולא כמו חלק מהשדה? עונה הגמרא, מה הסיבה שאמרנו ששמים אגב השדה, כמה השדה הייתה שווה לפני שהבהמה אכלה את הפירות וכמה השדה שווה כעת אחרי שאכלה את הפירות? כי דורשים את זה, מה שכתוב הפסוק, הוא בייר בשדה אחר, מלמד ששמים את הפירות שניזוקו על גב השדה. כמה שהייתה שווה וכמה שהיא שווה כעת. הדה, אמר רחמנה, הוא בייר בשדה אחר, מלמד ששמים על גב השדה. הנמילי, הדברים האלה נאמרו דווקא, שזה באמת עדיין לא הבשיל לגמרי אותו פרי. מידי דה צריך לשדה, פירות שלא הבשילו, והם עדיין צריכים לשדה להמשיך את גדילתם. אבל הנה, הפירות שכבר גדלו כל צורכם, כיוון דה לא צריך אלה שדה, כבר הם גדלים, הם כבר גדולים, והם לא זקוקים שהשדה תשבח אותם. בעיניי הוא באי שלומי, משלם לפי מה שהם שווים בעצמם, ולא כמו כמה נחסר מהשדה. אמר רב הונה בר חייא, דברים שאמר רב ירמיה בר אבא. שני דברים. דבר אחד, דן רב, רב פסק, פסק דין בהלכות כתובה, שנעסוק בהם תכף ומיד, הוא פסק כמו דעת רבי מאיר. ודבר נוסף, בנושא שכעת אנחנו עוסקים בו, שדעתו של רבי שמעון, שאם הבהמה אכלה פירות בשלים, גמורים, אז לא מעריכים את הפירות אגב השדה, אלא משלם את פירות גמורים, בזה הוא פסק הלכת על התלמידים, שההלכה כמו דעתו של רבי שמעון. וכעת נדון מה רב פסק כמו רבי מאיר. דתניא ברייתא. אדם שמתחתן עם אישה, מתחייב לה זכויות ממוניות מנכסיו. הזכות המפורסמת, שאם היא תתגרש או תתאלמן, היא תקבל 200 זוז מנכסיו. הנכסים שלו משועבדים לכתובה. כל הקרקעות שועבדות. אם הבעל רוצה עכשיו ללכת למכור קרקע, הקונה יודע שאם יום אחד האישה תבוא לגבות את הכתובה, הוא יצטרך לתת לה את הקרקע הזאת. אז הוא רוצה שהאישה תוותר על הזכות שיש לה לקרקע הזאת. היה כאן אחד שהיו לו שתי קרקעות, והוא רוצה למכור את הקרקעות האלה. והקונה הראשון ביקש שהאישה תוותר על השיעבוד שהקרקע הזאת משועבדת לה. והבעל כתב לראשון שטר מחירה, והיא לא חתמה שהיא מוותרת לו על השיעבוד שהקרקע הזאת משועבדת לכתובתה. ואחר כך הבעל מכר עוד שדה למישהו, לשני, ושם היא חתמה לו שהיא מוותרת על השיעבוד, שיש לקרקע הזאת שמשועבדת לכתובתה. אז אם הבעל עכשיו צריך לשלם מנכסיו את הכתובה, והוא לא השאיר קרקעות, והוא גם לא השאיר, אין ממה לגבות את הכתובה, רק משתי הקרקעות האלה, אז איבדה את כתובתה, היא לא יכולה לגבות את כתובתה לא מהקרקע הראשונה ולא מהשנייה, דברי רבי מאיר. למה? הראשון שקנה אומר, כשאני קניתי, הייתה עוד קרקע שהייתה משובדת לכתובה, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. והשני אומר לה, את ויתרת על הכתובה. ואם היא תאמר לו, מה זאת אומרת? רציתי סך הכל לעשות נחת רוח לבעלי, לא באמת התכוונתי. מה, לקחת את זה רציני? אז הוא יכול לטעון לה, לקחתי את זה רציני, מאוד רציני. כי ידעתי וראיתי שכשאת לא רוצה, את לא אומרת נחת רוח אני רוצה לעשות לבעלי, אלא את אומרת מפורש אני לא מסכימה. אם על כל המחירות שבעליך היה מוכר, היית אומרת אני מסכימה, אני מסכימה, אני מסכימה, הייתי אומר טוב, את בטח לא רוצה להכעיס אותו, את רוצה לעשות לו נחת רוח. אבל אם על המחירה הראשונה אמרת אני לא מסכימה, ופה על המחירה הזאת אמרת שאת מסכימה, זאת הסכמה מוחלטת. ולכן איבדה את כתובתה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, עדיין יכולה היא שתאמר, נחת רוח עשיתי לבעלי כשהודיתי למחירה של השני. אתם, מה לכם לבוא עליי בטענה? ובזה פסק הלכה כמו רבי מאיר. ובמה הוא פסק הלכתא כרבי שמעון? כי עד אתנן, כמו שראינו במשנה, שרבי שמעון אומר, שמאכלה פירות גמורים, לא שמים את זה אגב הקרקע, אלא משלמת פירות גמורים. אם אכלה שאה, משלם שאה, ואם אכלה שאתיים, משלם שאתיים, שזה מידות נפח. אומרת המשנה, אדם נכנס לשדה חברו, והוא עושה שם ערימת תבואה המקדיש בתוך שדה חברו, שלא ברשות חברו. ובהמתו של חברו אכלה מהתבואה, אכלתן בהמתו של בעל השדה, הוא לא יכול לבוא עליו בטענות, בעל השדה פטור. ואם בהמתו של בעל השדה של חברו הוזקה בהן מהתבואה הזאת, אז ודאי, בעל הגדיש שהכניס כאן את התבואה חייב בנזקי הבהמה, מי נתן לו רשות להכניס כאן לתוך שדה חברו גדיש, אם הבהמה ניזוקה בוודאי שהוא חייב לשלם. ואם הוא עשה את הגדיש ברשות בעל השדה, והבהמה של בעל השדה הזיקה את הגדיש, בעל השדה חייב בנזקי הגדיש. שואלת הגמרא, למה? אולי נאמר, במשנה שלנו תנן, דלא כמו דעתו של רבי. דאם כמו דעתו של רבי, הרי הוא אומר שעצם נתינת רשות להכניס את התבואה בתוך השדה, זה לא מחייב את בעל הבית באחריות לשמור שלא יזיקו את התבואה. עד שיקבל עליו בעל הבית מפורש לשמור. כאן בעל השדה חייב בנזקי הגדיש, אף על פי שהוא לא קיבל מפורש לשמור. אמר רב פאפה, נכון, המשנה הסובר כן כמו רבי, רק הכה בנתר בידרי עסקינא, מדובר כאן שלא הכניסו סתם את התבואה לשדה שלו, אלא הוא שומר הגרנות, הוא ממונה להיות שומר בשדה שלו את הערימות תבואה של בני הבקעה. וכיוון דאמר לי, אייל וקדוש, כיוון שבעל השדה אומר לבעל הגדיש, תכניס את הגדיש לכאן, זה כמו שהוא אומר לו, אני אשמור לך, תכניס אייל ואנטר, אני אשמור לך הוא. וגם רבי מודה שבמקרה הזה, אפילו שהוא לא קיבל אחריות מפורשת לשמור, הוא חייב לשמור. ועד כאן דף נונטט, ועד כאן החלק הראשון של פרק הכונס, שעוסק בענייני שן ורגל, ובעזרת השם, מכאן והלאה, נעסוק בעזרת השם בענייני האב המזיק של אש.